הסיפור שאינו נגמר, עם אלון גל וברק רום. סיפורי הניצחון המרתקים ביותר מפי אנשים שהגיעו להישגים מדהימים בקריירה ובחיים בכלל. בכל שבוע נשמע סיפור שישפיע עליכם וימקד אתכם לקראת הצעד הבא שתבצעו. אלון גל הוא המאמן הלאומי ששינה לעשרות אלפים בישראל את התודעה. ברק רום הוא עיתונאי מוביל ואיש יחסי ציבור מהוותיקים בישראל. הסיפור שאינו נגמר. בואו לפגוש בכל פרק אדם אחד עם סיפור אחד, שיהפוך לכם את הראש, ירגש אתכם וילמד אתכם שיעור חשוב לחיים.
ברוכים הבאים לסיפור שלא נגמר, סיפורי ההשראה המרתקים של ישראל, והיום איתנו, שלומי, איך אומרים? סלמון, איך אתה מגיע?
סלמון.
אתה גם כן, יש כמה, פתח ב- יש
שם. ביוונית המקורית, זה היה סולומון, הבנתי. אבל כשהייתי בן 16, היה לי קשה לחתום סולומון, אז שיניתי את זה.
יפה מאוד. אז הוא התחיל את הסיפור שלו כבר משם.
הוריד ווה והכל נהיה קל.
כן.
שלומי סלמון הוא הבעלים הגאה של מוסד קולינר ישראלי, מסעדת
אמור אמיו ופיצה פצה.
שניים מותגים. הסיפור של שלומי הוא סיפור של אדם ומסעדה, אבל למעשה זה סיפור של ענף כולו, נכון?
אמת.
כל אחד יודע שלהקים מסעדה זה לצעוד לתוך שדה מוקשים, עסק קשה, מורכב, סיכוי הצלחה נמוכים או גבוהים, מה אתה אומר?
מאוד מאוד קטנים.
שאל אותי, אני הולך ברגל במרכז תל אביב, וכל שבוע הרחוב משתנה.
בדיוק.
נסגרים ונסגרים.
אז שלומי הוא פה כדי להכניס אותנו לעולם שאנחנו רואים רק מכיסא האורח, מתיישבים, נחמד, זה, אבל זה מורכב, ובעלי סיכוי הצלחה, כמו שאמרנו, נמוכים. הוא נכנס כדי להראות לנו איך מתאוששים, איך נופלים, ואיך קמים. אנחנו תכף נספר לך מה זה אומר את הדבר הזה, איך ממציאים את עצמנו מחדש. כל הדברים האלה הפכו את המור אמיה למסעדה איטלקית בלב תל אביב, וגם את הפיצה פצה, תספר לנו גם אחרי זה על פיצה פצה, שמאכילה מאות ישראלים בשבוע, אם לא אלפים, מסגשגת כבר שלושה עשורים, ולהזכירכם, בסוף השיחה שלנו אנחנו אורזים לכם, באופן מדויק, בקפידה, שלוש תובנות, ששווה להקשיב ולקחת הביתה. בקיצור חברים, שלומי היקר, סיפורו של ענף, בואו נתחיל.
אני רק אגיד שהבנות שלי מאוד אוהבות את המסעדה האהובה עליהן, ואני עצלן, לא אוהב להזמין מראש, אז אני תמיד מתקיל את שלומי, ואני מגיע מכל מיני פינות, תמיד 100% תפוסה, אני מסתכל עליו בעיניים עצובות, והוא דואג לי, הוא אומר לי, חכה 5 דקות, חכה 7 וזה, מאתר אותי ומושי, ואז באחת הפעמים שבאתי, איך נולד הרעיון הזה? לא היה לי מקום. אז אמרתי לשלומי, מה עושים? זו, בוא שב לידי, אין ברירה, אתה הפעם יושב לידי, וניהלנו שיחה, ניהלנו שיחה של חצי שעה, שיחה מרתקת, ואז פתאום נפל לי הסימון, איזה סיפור יש לאיש, ואיך בתוך הסיפור הזה, כל עולם המסעדנות על הקשיים והכשלים, והמלחמה בלתי פוסקת, וכל הדברים שקרו בעשורים האחרונים, הכל נמצא
ב... שלומי, הפודקאסט הזה, אספר לך את התמה שלו, את הרעיון שמאחרו, בסדר? זה לא סתם, אנחנו קוראים לזה סיפורי השראה המרתקים של ישראל. כאשר כל סיפור, כל אורח, מביא ערך אחד שאנחנו רוצים לדבר עליו ולבנות סביבו סיפור. ואנחנו ישבנו בינינו, כשחשבנו עליך ועל הסיפור שלך, חשבנו על נופל וקם, נופל וקם, איך צריך בחיים האלה כדי להצליח, לפעמים להוריד את הראש, לפעמים להוריד את הראש, לפעמים ליפול, לפעמים לקום. ובוא תתחיל איתנו מההתחלה, אנחנו רוצים להתחיל מהרגע.
אז המשפט הראשון שעולה לי, שאתה אומר על מה ש... כאילו, מי שאני ומה שאני מאמין, ובזה כאילו אני כאילו מתחיל וסוגר, זה לאהוב בני אדם.
אופה.
שאתה אוהב בני אדם, שאתה אוהב לשרת אנשים, אתה תצליח. אין לי ספק בזה, זאת אומרת, יש לי צמרמורת, אתה יודע, יש מצלמה, רואים את זה, יש לי צמרמורת, זה אני מאמין שלי, אני לא משחק את זה, זה מי שאני, ובגלל זה, זה עובד, כאילו, אני לא,
אופה,
לא מתאמץ.
אולי, אז אולי הסיפור שלנו היום הוא בעצם סיפור של אהבה? כן, אנחנו נשקול. כן.
זה לא בני הסיפור. אדם, באמת.
איך
לא...
הכל התחיל? בוא, קח אותנו רגע לממש להתחלה.
הכל התחיל לפני בערך 45 שנה. שיקרתי את סוזנה, היינו בני 15.
סוזנה זאת...
אשתי.
אשתך די היום.
אמא של הילדים שלי, אנחנו שלי. ביחד היום, אנחנו, אני,
וואו.
אני מאוד שמרן, אני מאוד...
מסעדה אחת
אישה אחת. כן, מסעדה אחת אישה אחת. נולדתי וגדלתי בבת ים למשפחה יוונית. היוונים עם לב מאוד רחב, והכרתי אותה בתנועת נוער, והביאו אותה לתנועת נוער אחרי שהיא עלתה לישראל ב-77, מעט אחרי שהיא עלתה, היא באה, היא הייתה משוגעת אז, היא משוגעת גם היום, טמפרמנטית ושמחת חיים מטורפת, וזהו, מגיל 15 אנחנו ביחד.
אומרים שאישה בונה, אישה הורסת, אתה מכיר את המשפט, היווני, הידוע, אז בסיפור שלך אישה בונה.
בונה, בונה.
ככה אתה מתאר.
כן, אמת.
ואיך אתה מצפה, איך מתחילה מסעדה?
אז הייתי בצבא, אחר כך הייתי קצת בצבא קבע, וחבל ששבתי מה אני הולך לעשות. התחלתי לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות, רציתי ללמוד רפואה, אבל לא היה לי כסף ללמוד רפואה. לימים הבן שלי היום רופא.
אופה.
כן. ואמרתי לי, סוזנה, בוא, אני אוהב אוכל, שירתי בחרמון, בישלתי הרבה שם בחרמון, לחבר'ה שלי, אז אמרתי, בוא נלמד בישול. לחמי, זיכרונו לברכה, היה חבר טוב גוי ברומא, נסעתי אליו עם סוזנה, אחרי שהתחתנו, והיינו בני 26-7, למדתי בישול שם.
לא היה רקע בבישול?
לא, גם היום אין לה רקע, לא...
היא לא מפריעה, אתה אומר.
גם היום אין לה רקע, הוא גדל, גם היום אין לה רקע.
אוקיי, ואז?
זהו, למדתי בישול באיטליה, והחלטנו לחזור לארץ, לגדל את הילדים שלנו פה, התלבטנו אם להישאר שם או לחזור לישראל, אני לא מצטער, אני אוהב את המדינה הזאת, אני פטריוט.
תגיד לי רגע, שלא, אני חייב לעצור אותך.
בבקשה.
אני אסתכל עליך, וזה לא יוצא לי מהעיניים. תסביר לי אותך רגע אחד. כן. כמות הדגים והתכשיטים, מה הולך עליך?
דרך אגב, הכל מתנה פה כמעט, הכל מתנה יש
לי... מאנשים.
מאנשים, כן.
תסביר.
התחיל לפני, אני חושב, 55, הייתי בן 5, שסבא שלי, זכרון לברכה, נתן לי את הדבר הזה. ובהמשך, התחלתי לקבל מתנות, וזה הצטבר, אמא שלי חמסה, זה, אורחים, חברים, עובדים.
אז אנחנו חוזרים בעצם לסיפור של אהבה, אה?
אהבה.
אבל מה זה אומר? אתה אמרת משפט, הוא הרג אותי. אני, בכל השיחות שלי כרגע עם אנשים, אני אומר שבעיניי, הדבר הכי גדול שאפשר לעשות בעולם הזה, זה לשרת.
נכון.
אין דבר, אתה משרת את הילדה שלך, אתה מאושר.
כן.
אתה נותן שירות. עכשיו, אתה אומר לי בעצם שהסיפור של המורמיה, של פיצה פצה, הסיפור שלך...
המורמיו.
המורמיו, סליחה.
זה אהבה שלי.
אהבה שלי. האהבה שלך זה אהבת אנשים, שאתה נכון. אוהב לאהוב.
זאת אומרת, האוכל היה רק תירוץ כדי לתת שירות.
לא, זה בדרך,
כי יכולת לעשות את זה בהרבה כיוון.
נכון, נכון.
אבל בחרת לתת אהבה דרך אוכל.
אבל אני אוהב גם אוכל, כמו שאתה רואה, אני גם אוהב לאכול.
כן.
אז השילוב הזה, עבורי, זה מסע ארוך של אהבה, באמת, של
דברים שאני אוהב. אז תן לי רגע צהריים, תן לי רגע צהריים. במסעדה.
הרבה חיבוקים.
או, נכנסים אנשים, תאר לי רגע את הסיטואציה.
רובם קבועים, אם הם עובדים בסביבה, בערב הם באים מרחוק או מקרוב, לא משנה, בדרך כלל לקוחות קבועים, יש לי בטלפון כמעל 8,000 אנשי קשר, מתוכם 5,000 לקוחות.
וואי, וואי, וואי.
כן, אתה יודע, שאתה שולח לו הודעה, הוא כותב לך ישר, אני לא קורא הודעות.
נכון, לא, אני רוצה שיתקשרו, כי אני כבר לא מסוגל לעמוד בוואטסאפ הזה, אני לא מסוגל.
אז רגע, אתה עומד שם, נכנסים אנשים, תאר לי את הסיטואציה.
אני מכיר את רובם, אני מכיר את רובם. יש לי חבר שאני עשיתי איתו קואוצ'ינג לפני איזה 20 שנה.
וואלה.
כן, זה, בזמנו קראו לזה הפורום של אנדמאג.
אה, בטח.
מכירים, מכירים.
מכירים.
זה באמת נתן לי המון לחיים. ואחד המשחקים ששיחקתי איתו בזמנו, זה שנכנסים לקוחות מתוך 3 לקוחות, אחד אני מחבק, אחד אני מוחץ יד, ואחד אני מכיר.
אופה.
המשחק הזה קיים איתי עד היום.
יפה, עוד פעם תגיד יפה. את זה.
שליש, שליש, שליש.
אחד אני...
אחד הוא מחבק, אחד הוא לוחץ יד, ואחד הוא מכיר.
אחד אני לוחץ יד, ואחד
אני אכיר, חדש.
בוא נכיר אותך, חדש. אותך,
כן.
אני יודע. רק אגיד לך, כי אתה לא...
רגע, רגע, אבל כן. אני חייב להגיד לך, זה תובנת חיים,
כן,
הוא אמר עכשיו.
כן, כן.
תחשוב, אתה... בוא, הנה החיים שלך עכשיו, תחשוב שליש, שליש, שליש.
נכון.
אחד חבק, אחד תחסו את היד, תתן לו כבוד על הענאים מאוד, איזה כיף לראות אותך וזה, ואחד... תגיד לו, אחי, דבר איתי.
שמע, נכון, כשעברתי, וואו, אפרופו, וואו, כשעברתי וואו. דירה פעם אחרונה בתל אביב, היינו 10 ימים בדירה חדשה, והבת שלי אוהבת להריח חברות, כי תמיד אנחנו בחוץ ואוכלים ושוטים. אז אני שומע את החברה שלה אומרת, איך אבא שלך כולם יוצאים מהחנויות ומהזה, ואלן ברק, אלן ברק. אז אמרתי, אני אגיד לך, תתענייני באנשים.
בדיוק.
האהבה הזאת והסקרנות לאנשים פותחת עולמות
שקשה
לדמיין בכלל.
נכון. ואי אפשר לזייף את זה.
נכון.
אי אפשר, זה אמיתי, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה.
אפשר לנסות לזייף את זה, אפשר רק לנסות לזייף.
בדיוק, אבל...
אני רואה מקילומטר שמישהו משחק אותה. זה לא עובד, זה מרגישים, זה לא עובר. עכשיו, שלומי, אתה בעצם מתחילים לעבוד.
רגע, אבל איך הגעת לאבן גבירול? איך היה הרעיון לפתוח? תספר רגע, מה קרה בהתחלה?
זה במקרה, חזרנו מאיטליה, פתחתי בחולון, היה לי את החסכונות של צבא קבע, 6,000 דולר בזמנו.
מה פתחת שם?
פיצריה קטנה, קניתי איזה פיצריה קטנה של 15 מטר מרובע. היה מאוד קשה. ואז פתחתי, עברנו לתל אביב, לאבן גבירול. הייתי בין החלוצים של אבן גבירול כן. בזמנו.
זהו, נו, מה זה אבן גבירול?
סוף שנות ה-80. סוף שנות ה-80.
כלום.
היה את כתר המזרח.
נכון.
ואת הפנסו...
אריק איינשטיין היושב.
כן, שם. בדיוק, ואת פנסוביס הטורקי, כן, שעד היום הוא קיים, הבחור המדהים הזה, ממש מול העירייה. כן. וזהו, זה מה שהיה בזמנו. פתחתי פיצריה קטנה באבן גבירול.
איך קראו לה למותג הראשון?
פיצה פצה, תמיד זה פיצה
פצה. אבל פיצה פצה מתקשר אצלי תמיד, שעברתי לתל אביב, זה ב-99, וכבר אז אכלתי אצלך, ואז היה סיפור, אני לא דיברתי איתך על זה לפני, אני עכשיו זה עולה לי בראש, שאתה עזרת לאנשים מוגבלים.
עד היום, אני מעסיק אנשים עם צרכים מיוחדים.
זה סיפור אמיתי, מה קרה, איך היה החיבור הזה?
במקרה, בזמנו, תחילת שנות ה-90, התחיל קצת ללכת, היה קשה בהתחלה, שנתיים ראשונות היה ממש קשה, הייתי לבד, אחר כך האחים שלי קצת הצטרפו ואחותי. פרסמתי מודעת דרושים, קלטתי שלוש בנות שהיו בדיוק יום העלייה הרוסית, שאחד מהם עובדתי עד היום, אני גם ממש מאמין גם בעובדים, זאת אומרת, לאהוב לקוחות, אתה חייב לאהוב גם את העובדים שלך.
זה כמו משפחה עכשיו.
כן, לא יכול להיות לך עובדים שמתחלפים כל הזמן.
גם הכנסת בדרך משפחה, ככה, על הדרך.
על הדרך, כן, זה משפחה. זאת אומרת, אני משפחה, גם הלקוחות, אבל העובדים
שלי זה משפחה. לא, אבל גם האחים שלך, אתה בא לעזור, היה קשה. אתה מתאר, כאילו, אתה, ככל שאנחנו מדברים, אני יותר שומע הסיפור, מה העוצמה המדבקת, החזקה והבלתי ניתנת לתיאור של אהבת אדם.
נכון. קשה מאוד היה, באמת, להזכיר לכם, תחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80, מלחמת המפרץ הראשונה.
כן.
דורי גיל פס בחיפה.
לא היה מה לאכול, אני אומר לכם, באמת, לא היה לי מה לאכול, זה היה קשה.
אני זוכר, הייתי אז עיתונאי בחדשות, והיו טילים על תל אביב,
וגם לא, אז לא עבדנו, לא, היה קשה, באמת ברמה של התחלת הדרך, 6,000 דולר נמחקו כבר מזמן.
כן, ברור.
אתה לוקח הלוואות בבנקים, הבנקים לא תמיד עוזרים לך, כל מיני ערבים, היה קשה, באמת.
בנקודה הזאת של הקושי הזה, ושאין כסף זמין, ואתה לוקח הלוואות, אתה ער לסיכון הגדול בענף, אתה מבין שאתה יכול לצאת מזה
בחובות שלו. לא, הייתי ילד בן עוד לא 30.
לא מעניין אותו
כלום. זה מה שבחרתי לעשות. עכשיו, מה אני אתחיל לחפש?
לא ראית את הצד של הסיכון אז?
ברור שזה סיכון, אבל היה לי אז תינוק, ילד תינוק, עוד לא היה לי את הילד השני. אשתי הייתה בהיריון שני, שבאותו זמן במקביל היה לנו גם את הפיצריה בחולון נשארתי, כי הייתי במקביל, ומהעומס שעבר עליה, היא גם הפילה את התינוק שהיה אז.
אתה מבין איזה מחירים.
מהעומס הזה של שתי מקומות, היה קשה, אתה יודע, לעשות פיפי, הייתי עושה, סליחה שאני אומר את זה ברדיו, אבל הייתי עושה פעם ביום, בשעה ארבע, הייתה מגיעה לקוחה שלי אלונה מהבנק, והייתי מבקש ממש לשמור לי על המקום, כי הייתי לבד, ללכת לעשות פיפי, כי זה מאחורה, כי זה לא כמו היום שירותים בתור העסק, זה היה לעשות סביב הבניין.
סגור לי רגע במשפט את המוגבלים, הקהל המוגבל, אנשים עם נכויות, אנשים עם לקויות.
קלטתי עובדים מעלייה רוסית, והתקשרו מפרויקט שהתחיל בזמנו, שנקרא תעסוקה בדרך אחרת, לצערי הפרויקט הזה הולך ומצטמצם בגלל תקציבים של היום, אתה מבין? כן. זה מטריף לי את השכל, אבל אז הייתי בין החלוצים של העסקה הזאת.
העסקה של בעלי מוגבלויות.
צרכים מיוחדים, צרכים אני מיוחדים מיוחדים לזה, כן, והם מיוחדים. פנו אליי בחורה בשם חדווה, התביישתי להגיד לה לא, אמרתי לה בואי ננסן, באמת התביישתי, אז לקחתי בחורה אחת, אמרתי להכניס אותה למטבח, והיא לא התאימה כל כך במטבח, אז הוצאתי אותה החוצה, אני מדבר איתך כבר אחרי 3-4 שנים, שהמקום כבר קצת התחיל ללכת.
ומה מסתבר כשהיא יוצאת החוצה?
שהיא הייתה מצוינת.
מה היא עשתה? מה התפקיד?
סוג של מלצרות כזאת, להגיש את האוכל מהדלפק,
לנקות. אני חייב לספר לכם את זה. שלומי, אני חייב לספר לכם, יש תוכנית שאתה גם חייב לראות אותה. תמצאו אותה, אני חושב שהיא דווקא בנטפליקס, קוראים לזה המסעדה שעושה טעויות. לוקחים באנגליה אנשים עם דמנציה בכל מיני דרגות. עכשיו, מה קורה לבן אדם שמגלים לו סוגים של דמנציה? מה קורה לו?
הוא נסגר, הוא...
נגמר. יש שם עורכת דין מצליחה. יש שם רופאה.
כן.
עכשיו, מה קורה ש... עכשיו, הן לא מבוגרות. אישה בת 50, עם דמנציה, מה עושים איתה מיד?
צריכים להפעיל אותה.
לא, זורקים אותה מהמציאות. כן, זהו, נגמר, אחי. ביי.
כן.
לקחה מומחית לדמנציה את אחד השפים הגדולים באנגליה, ואמרה, בוא נעשה, האם אתה מסוגל להרים, אנשים שמעולם לא ראו אוכל, כן. לא שירתו, לא כלום, ומקימים מסעדה שהמוטו שלה, שצריך לעשות טעויות, מותר לעשות טעויות. ומראים את כל הלפני ואת כל האחרי. אתה רואה אישה שהייתה עורכת דין מובילה, שרואים אותה ברעיון ההתחלה של הסדרה, שלומי, היא לא מסוגלת לגמור משפט מהדימציה, היא לא זוכרת מה היא אומרת. אחרי 5 שבועות שהמסעדה, הכנה והכל, המסעדה עובדת, ועובדת ועושים אוכל והכל, היא לוקחת אותה לרעיון עוד פעם. אני פרצתי בבכי מול המסך.
לא אותו בן אדם.
מרגש.
היא מדברת רגיל, היא זוכרת על מה מדובר, היא, אומרים לה, מה קרה? אומר בעלה, הרווחתי את אשתי מחדש.
כן.
והתובנה שם היא מדהימה, ובשביל זה אתה, אהבת אדם שלך, זה העוצמה שלך וזה הכוח שלך. כי מה בעצם, כאשר מוכנים לראות בני אדם על הטוב שבהם, ולאהוב אותם, הפריחה והצמיחה קורית.
כמה אנשים כאלה צירפת בסוף יום?
עסקתי בסי בסביבות 6.
וואו, איזה יופי, איזה ברכה.
ואז מה היה המכשול הבא בדרך?
המכשול הבא שבהמשך פתחתי גלידריה, ומיד אחרי זה גם מסעדת המסעדת המורמי היום, ופתחתי אותה ב-2001, וב-2002 התחיל תקופת הפיגועים.
אוטובוסים מתפוצצים בתל אביב, בערב אף אחד לא יוצא.
ולקחתי הלוואות, אז עוד פעם הלוואות.
כן.
ובמשך...
מי הבנקאי הנדיב שלך? עכשיו להכיר אותו, מי זה שישר לך הכל?
וכמעט פשטתי רגל.
וואו.
פשטתי רגל, כאילו טוטל לוס, תמכור את הבית, הכל.
עד כדי כך זה הגיע?
כן, בטח, אתה כמעט שנה ב-2002.
וואו.
אפס, סועדים, אפס. זאת אומרת, היה לי אז רק 40 כיסאות ומעט שולחנות, הייתי מדבר עם הכיסאות. היה יום שלם שלא נכנס בן אדם אחד.
אבל בשום שלב לא סגרת את הדלת?
לא.
מה רצית שיקרה? מה חשבת? הרי כל יום כזה עולה כסף להפעיל.
עד אותה תקופה עבדתי יותר במטבח, והיה לי מנהלים, כי אני בעצם באתי מפיצה פצה, אני לא ידעתי לנהל מסעדה.
כן.
למדתי בישול, אני לא ידעתי פרונט. אז בתקופה הזאת לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לפטר את רוב העובדים שלי, ונאלצתי לצאת מהמטבח לכיוון הפרונט.
שלומי, בעצם...
ושם עשיתי את כל הטעויות האפשריות, אפרופו טעויות, את כל הטעויות, אני לא אשכח בחיים, אני רואה שאנחנו רושמים הזמנות, ובמקום 2, במקום 21 נרשם כ-2, כי האחד נפל על הפי, פרסן. ואז הייתה מסעדה
בקר... אז 19 איש נשארו רעבים.
אז לא היה לי מקום, אתה יודע, ושילמתי, אני לא אשכח, 3,950 שקל למסעדה שקראו לה מזלונה ברחוב קרדובה.
מזלונה, זוכר אותה.
ענק, ענק.
אני שילמתי את המסעדה, כי לא היה לי מקום, ולקחתי אחריות.
שלחת אותם לאכול שם.
כן, מה אני עושה?
אתה יודע, שלומי, תמיד אומרים.
עכשיו, 4,000 שקל האלה, זה כמו היום בשבילי.
וואו, 40.
400.
400.
זה לא...
אבל יצאת טוב עם האנשים.
אבל אותם 20 לקוחות הביאו לי 200,000 לקוחות.
אתה יודע, תמיד אומרים, שלומי, שהדרכם של מצליחים סוגה בטעויות ובנפילות ובכמעט לפשוט את הרגל. כי מה אנחנו רואים בסוף? את חלון הראווה, נכון? חלון הראווה נכנס, אתה עומד באמצע, הכל מפוצץ, ברק מחפש מקום, ואין. אני יודע שגם פאב לא אוכל אצלך, נכון?
אמת.
אמת. איך אני יודע? תשאל אותי. פעמיים בחיים הוא הזמין אותי לאכול, פבלו רוזנברג, פעמיים זה היה אצלך. פעמיים הוא הזמין אותי לאכול, אני כל החיים הזמין אותו סטייקי, כמה פעמים הזמנתי, הוא פעמיים הזמין אותי, איפה הוא הזמין אותי? אצלך. ספר לך את האמת, לא ידעת, נכון? אני מפתיע אותך. ותמיד אומרים, אנחנו בנויים מכישלונות וזה, ויש חלון ראווה, עכשיו פתאום רואים, ווואלה, איזה תותח ואיזה זה, זה לא הסיפור, נכון? הסיפור זה מה? הסיפור זה להמשיך קדימה ולא לוותר ולאחוז. ספר לי על החוויה הזאת, על האחיזה הזאת, על הלכת
ואני
קדימה.
ואני גם רוצה שתתייחס לדבר הכי קשה.
כך את התקופה, הכי קשה?
הכי קשה מבחינת הסטנדרט, כי אני אוכל לך שנים, ואני לא מכיר מסעדה ששומרת על סטנדרט, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל, אותו טעם, אותה טמפרטורה, אותה צורת הגשה, אני אומר תמיד לאוז, אוז תמיד בא לאכול איתי, אני אומר לו, תקשיב, אתה לא יודע להעריך את זה. זה על גבול נס, שאתה בא לפה 15-20 שנה, ואתה מקבל אותו דבר. איך עושים את זה?
הכי קשה זה התקופה הנוכחית. הכי קשה זה היום.
בוא תספר, תסביר.
מעולם לא עבדתי כל כך קשה כמו שאני עובד עכשיו. מעולם, בחיים שלי.
כמעט.
עבדתי תמיד, אני עובד כל החיים קשה.
כן, ברור.
משום ש... אה... הרווח של המסעדנים מצטמצם, יש כאלה בכלל שלא הצליחו לצאת מהמצב הזה, אין כמעט עובדים, עד עכשיו לא היה כמעט עובדים בגלל החלט, וגם אלה שחוזרים מהחלט, לצערי, עצוב לי, אני בן 60, אני רואה את הדור הצעיר, ועצוב לי לראות לאן המדינה הזאת הולכת, מכל מיני מקומות, אבל בנושא של עבודה, המדינה הולכת למקום לא טוב.
אבל למה אין עבודה? אני אף פעם לא מבין, מה שאתה, הם לא רוצים לעבוד, האנשים?
בחלט ברור שלא עבדו, כי הם קיבלו כסף והיו ביד. אחרי זה יש פה כמה סיבות. אחת הסיבות זה שהם התרגלו לא לעבוד ולא בא להם לעבוד. מי שרוצה ללכת להיות בהייטק, הולך להייטק, ומי שלא הולך להורים שלו, ולא רוצה לעבוד, לא רוצים לעבוד קשה יותר, זה נגמר. אז אין לך עובדים. עכשיו, יש ביקוש של עבודה ואין עובדים.
אז אתה עושה כפולות?
אני תמיד עבדתי כפולות, אבל היום אני עובד 7 ימים שבוע, כמעט מ-7 בבוקר עד 11 בלילה.
על מה, כי זה המרג'ן, אין רווחים, זאת אומרת...
לא בגלל זה, בגלל שאתה צריך לשמור על העסק, וקשה היום למצוא עובדים טובים, ואתה מתחיל כאילו הכל מאפס. בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו, עכשיו בתקופה הזאת, אני בונה את המסעדה מחדש, אוסף מלצרים חדשים, עכשיו, בעבר זה היה כמו תורה שבעל פה, אחד עוזב, ואחד בא, וה-20 הקודמים היו מלמדים. פתאום אתה מכניס 20 חדשים, ויכול להגיד לך שבשנה האחרונה התחלפו כמעט 150 מלצרים, בתוך שנה, בצוות של 20 איש. באים והולכים, זה מטריף את הסר, זה קשה. עכשיו אתה בתור לקוח, אין לך סבלנות.
לא מעניין אותי.
אין לך סבלנות.
חבר אותי אבל לאהבה עכשיו, עצור עכשיו בוא נראה אותך אוהב, כי עכשיו אני רואה אותך כואב.
נכון.
אני רואה אותך כואב, אני רואה אותך מתוסכל. מאוד, מאוד. אני רואה אותך עכשיו, וכוח המניע...
ואין לי תלנות... תלונות, כי תלונות לא תיעזרו לי פה בכלל לאף אחד. עצוב לי, זה עצוב, זה עצוב לראות לאן שבכלל הולכת.
אז איך שומרים את האהבה הזאת בתוך הסיטואציה?
כי בתוך האי הפרטי שלי, אהבה, מקום שלי, אני מצליח איכשהו עדיין לשרת את האנשים ולהצליח גם כלכלית.
אהבה זה המוצר, אלון. מכל הלחץ הזה והטירוף הזה, אתה בסוף יושב שם ואתה לא מכיר את הרקע. אני עד שלא דיברתי עם שלומי את החצי שעה הזאת על הבר, מי בכלל, אתה יודע, מי נכנס לזוטות האלה בעיני הסועד?
ולא ידעתי שהוא עיתונאי דרך אגב, בכלל זה מזל, כי אם הייתי יודע בכלל לא הייתי מדבר איתו, הייתי
מתבייש. אתה מקבל פשוט הצגה, ואתה אומר, מי שיודע לשמור ככה על רמה, זה לא משנה, זה לא רק מסעדה, אתה יודע את זה, אלון.
ברור.
אנחנו כולנו טובים כמו היום האחרון. זה אנשי רדיו ואנשי טלוויזיה ושחקני כדורגל ואומנים.
רגע, אז אספר לך על זה. היה את מייקל ג'ורדן, אתה אוהב?
מאוד.
אז יש לו את הסדרה בנטפליקס,
נכון.
נקרא,
הריקוד האחרון.
הריקוד האחרון. ושואלים אותו שם, הוא עלה לשחק עם חום גבוה
כן,
וסיפורים ועניינים.
ואומרים,
והוא נותן שם, אתן שמה, נותן משחק ענק וזה וזה. ואחרי זה ברעיון שואלים אותו, איך אתה, מאיפה אתה מוציא את האנרגיה לשחק ככה? והוא עונה תשובה שאמרת, אור ברווז, כל הגוף שלי.
אני יודע מה הוא ענה.
הוא ענה שיכול להיות שבמשחק הזה בטוח, יש איזה ילד שמגיע מקצה ארצות הברית, לראות את המשחק, שזאת הפעם היחידה בעולם, שהוא יראה אותו משחק את מייקל ג'ורדן.
מדהים.
והוא אומר, הילד הזה, פעם אחת, במשחק אחד רואה אותי, לא יהיה לו עוד הזדמנות. מדהים. לא מעניין אותי שאני חולה, שאני כן חולה, שאני לא חולה. הוא אומר, אני רוצה שהילד הזה יצא ויגיד, מדהים. ראיתי את מייקל ג'ורדן וואו, במשחק גדול.
מדהים,
תקשיב טוב.
מדהים.
וזה בעצם מה שאני שומע ממך. אתה אומר שאתה עולה
כל
למגרש.
כל סועד, זה היום שלו.
שאתה עולה למגרש.
נכון.
ואתה מסתכל על הצוות שלך שמה, ועליך, ועל הסועדים, ועל החיבוק, ועל לחיצת היד, ועל ההיכרות, שאני לא אשכח את זה בחיים. אתה מבין את זה, נכון? אתה מבין שזה הופך להיות המוטו שלי בחיים.
זה משפט.
אחד מהמוטוים שלי.
דרך אגב,
אני רוצה להגיד לך... אני יוצא מפה היום, אני חייב להגיד לך, זה מה שאני הולך לעשות. חיבוק, כל יום, שלושה. חיבוק,
לחיצת יד והיכרות.
לחיצת יד והתעניינות.
אני רוצה גם להגיד לך
ששלומי
עומד כל הזמן בחוץ, במשמרות של הערב, והטכניקה הכי יפה, קודם כל הוא אף פעם לא בלחץ. זה לא מעניין מה יש לו בפנים. בחוץ הוא כול אחי עם המסכה הזאת של הקורונה על הפנים, ויכולים לעמוד שם 100 איש, אבל הוא רואה את כולם, אם כולם יש לו, הוא מסמן להם, והוא אדיש ונחמד לכולם, מתפוצץ.
לא, זה לא אדישות.
לא, לא, כאילו רגוע.
כן, כי לחץ לא יעזור לי, מה זה יעזור לי אם אני אהיה בלחץ? זה לא יפתור כלום.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שמעניינת הרבה מאוד מאזינים שלנו, על האבסורד הגדול שהאוכל במסעדות יקר. בטח אם אתה מדבר על משפחה שבאה לאכול בתל אביב, אני לא אומר שאתה אחד היקרות כמובן, אני יודע בדיוק את הרף, אבל בסך הכל לאכול בחוץ זה יקר.
נורא יקר. עצוב לי למכור פסטה במחירים שאני מוכר.
אז אני רוצה לשאול.
אבל...
רגע, אבל תן לי רגע לחדר.
בבקשה.
מה, איך השיווי משקל הזה בין המחיר שהלקוח משלם לחוסר הרווחיות של המסעדה? מה הסיבה האמיתית שאנחנו משלמים הרבה ואתם לא מרוויחים מספיק?
הוצאות. ההוצאות שהמדינה גוזרת עלינו.
כמו זה, מה?
עד לא מזמן, קודם כל היה לנו היטל של עובדים זרים. זאת אומרת, אני עסקתי עובדים זרים, שילמתי כנס קרוב ל... בעשר שנים האחרונות למעל 3 מיליון שקל, שילמתי מעל 3 מיליון שקל כנס למדינה.
עוד פעם, תגיד את זה, לא הבנו.
מעל 3.5 מיליון שקל,
בעשור האחרון, שילמת 3.5 מיליון שקל.
היטל שלא קשור למיסים של מדינת ישראל, היטל שנקבע סתם, כביכול, לשמור על העובדים הישראלים.
אבל אין עובדים ישראלים, היית מת להביא עובדים ישראל.
הם לא עובדים במלצרות, אתה רוצה שיעבדו בשטיפת כלים?
אף אחד לא רוצה.
הם לא רוצים לעבוד בכלום.
ברור.
אבל זאת מאז, כביכול, הייתה זה עכשיו, הממשלה הנוכחית ביטלה אותו למזלי. זה רק לבד, היה קרוב ל-25-30 אלף שקל כל חודש. עכשיו, המיסים,
תשמע. נגמר, מה?
לא רק תמשיך. איפה יש מלא עוד, חכה.
לא, איפה
אני לא יודע. איפה, אבל אני אומר, הבנת. אתה אתן כזה, עזוב, יש פה אין סוף מיסים מטורפים, שלא מוצדקים חלקם, שמטילים עלינו, ולא לדבר עכשיו על עליות מחירים.
כן.
אחרי הקורונה, עכשיו כל קונטיינר, אני יכול גם להבין את הספקים שמוכרים לסחורה, הוא הביא פסטה מאיטליה קודם, הקונטיינר היה עולה לו $1,000, עכשיו עולה לו $10,000 הקונטיינר. להביא מסין היה עולה $2,000, עכשיו עולה $20,000. אז יש עלויות מחירים בכל המשק, אתה רואה מה קורה, ניסו לעשות חרם על חברה כזאת או חברה אחרת.
אמרת משפט יפה, אמרת אני מצטער שאני מוכר פסטה בכמה כסף?
מעל 50 שקל זה הרבה כסף.
אבל אין לך ברירה.
אין ברירה. כי בסוף היום אתה, אם לא תרוויח כסף, תסגור את העסק שלך. וכמה נשארת? אתה מבין, על כל 100,000 שקל להרוויח בסוף 3,000 שקל, זה פסיכי.
מה באמת אחוז הרווחיות בעסק כמו שלך? אומרים שמסעדה טובה 8%.
היום מגיע בין 6-7%, כן. ופעם זה היה 12, זה לא מספיק. כי מספיק דבר כאן, ואתה פושט רגל, מה זה 8%? מה זה 8%? זה אנשים שמשקיעים מיליונים. היום להקים מסעדה כמו שלי, אתה צריך להלוות ולהשקיע 3-4-5 מיליון שקל, הקמה.
שלומי, וזה גם אחרי זה צריך להחזיר,
והלוואות. ברור, והלוואות.
אבל בוא, אני מחזיר אותך בכוונה במעבר חד, מה שנקרא, אני מחזיר אותך לאהוב.
בשמחה.
אני רוצה שתספר לי רגע אחד על כל מערכות היחסים שיש סביב המסעדה הזאת. משפחה, לקוחות, עובדים. אמרת, יש עובדת אחת מאז, עדיין עובדת אצלך.
יותר מאחד.
כמה שנים זה שם עובדות?
22.
יש עובדים אצלי של קרוב ל-30 שנה.
במסעדות זה לא קורה, נכון? נדיר, בוא.
נדיר.
אנחנו מכירים את זה מחול, שאתה בא ויש לך מלצר שהוא 30 שנה.
אתה יודע איפה זה קורה? רק במסעדות של פעם, שהן יותר המזרחיות.
רוב הטבחים שלי מעל עשור.
הנה, לדוגמה, אתה יודע מה זה להחזיק טבח בישראל? זה לא קורה.
רוב הטבחים שלי מעל עשור, אם לא הייתי שורד את התקופה
הזאת. כי אם אני שואל את הטבח הזה, מה אומר לי עליך ועל המסעדה?
שאני או אבא שלו או אח שלו, בגדול. בגדול. כן, אבל זה אמיתי, ככה אני עבורם.
איך זה, תאר לי איך זה בלד ביטוי, שאתה אבא או אח של, של, של...
אני לא יכול לעבוד עם מישהו שאני לא אוהב. אני לא יכול
להסיק... כן, אבל הנה, איך זה בלד ביטוי? בא, הוא בא לך מחר ויש לו בעיה בחיים. איך זה נראה? ספר לי את זה מהצד שלך.
אשתי סוזנה הרבה פעמים אומרת שהרבה פעמים אני עוזר לעובדים שלי יותר מה שאני דואג למשפחה עצמה. אולי צודקת, אולי... אבל זה מי שאני, אתה יודע, אני לא יכול לראות, אבל לא משנה, אני עוזר לאנשים שאני לא מכיר, אז מה, אני לא אעזור לאלה שאני מכיר?
מה זה אומר, אני עוזר לאנשים שאני לא מכיר?
לא משנה, אבל אני לא יכול לראות סבל של אחרים, במיוחד לא של קשישים וילדים, אני לא יכול לראות סבל כזה. באמת, כבן אדם, זה חורה לי שהמדינה עצמה לא דואגת להם, אבל... במעט שאני יכול, אני משתדל לעזור.
מה, למי? נותן אוכל, עוזר, אם צריך גם משיב, אם צריך ונותן כסף, אם צריך
מה
בל...
מה שצריך.
מה שצריך, מה שאני אקרא.
אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בתוך משבר הקורונה, אז שלומי גזר על עצמו שביתת רעב, הוא התראיין לחדשות, ודי החזיק את המצב הזה של המסעדנים, ושילם מחיר יקר מאוד אז בתקופה הזאת.
הייתי מוכן ללכת עם זה עד הסוף.
מה זה אומר עד הסוף?
למות על זה. באמת, למות על זה, כי...
למות על מה, שלומי? תסביר.
למות על זה שלהעיר את העם הזה. יש לנו עם טוב. באמת יש לנו עם טוב.
יש לך דמעות בעיניים.
כן, יש לנו באמת עם טוב. פשוט הפוליטיקאים וכל מה שעשו פה בעשורים האחרונים, פשוט חיבלו בהכל. זאת אומרת, אני בתור ילד גדלתי, אני ספרדי, בבת ים, גדלתי בבניין שהיה לי 10 אמהות שונות, מרוקאית, תימנית. בחיים לא הרגשתי... את, ה, את מה שהם עושים, מנסים לעשות בעשורים האחרונים, את כל ה... לחבל באהבה שיש פה, כל הרעל הזה שמכניסים פה לאנשים את ההפרדה הזאת, הגזענות הזאת, אני לא הרגשתי גזענות, הייתי בצבא, הייתי בהרבה דברים, והם פשוט הרסו, הורסים את המדינה, עושים פה הכל, הם הרסו הכל בשביל כסף, או אינטרסים, או כיסאות,
זה לא...
ויכול, אתה מבין? וזה די, מספיק עם זה, כאילו, בבתי כפרות הצבאים יש חיילים שכפורים אחד לשישהו ביחד, מה הם רוצים? מה הם רוצים? כאילו, מה ספרדי, אשכנז, די עם זה כבר. מה הם רוצים? שהילדים והנכדים שלנו בעתיד יחיו את הדבר הזה, כאילו, למה?
וזה אני רוצה לתת לך מתנה, ולהגיד לך על הדמעה הנפלאה שלך שיורד לך, שאני חושב שהילדים שלנו, הם כבר לא במקום הזה. אתה יודע, אני חייב להגיד לך, הם ינצחו אותם. אתה יודע למה הם ינצחו אותם?
אני, לצערי, אני חושב, תראה, אני, יש לי עדיין משפחה בראשון, ומשפחה בבת ים, וחברים מכל מיני מקומות, והם מצליחים איכשהו להריל אותם, חלקם יותר, חלקם פחות, וזה עצוב, באמת עצוב, הם הרסו הכל, באמת, כאילו, מה שנבנה פה ב-70 שנה, לוקחים את, את המדינה הזאת למקום רע, וזה, על זה הייתי מוכן למות. על זה הייתי מוכן, באמת, ללכת, לא המסעדה, להצליח, לא יצליח, זה כבר לא רלוונטי. זה הרבה יותר גדול ממסעדה כזאת או אחרת, זה, 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 זה המדינה שלי, זה העם שלי, זה העתיד שלנו, הביחד.
גם זה נובע אצלך מאהבה מאוד גדולה, נכון?
ברור.
זה אהבה גדולה. ברור. תאר לי את האהבה הזאת, מה זה האהבה הזאת למדינה? תאר לי את הבניין הזה עם הסרט, את השכונה, עם הסרט, מה זה האהבה הזאת שאתה חווה עכשיו?
זה התחיל נגיד במלחמת ששת הימים, הייתי בן 5, אחר כך כשהייתי רואה חייל, הייתי מתרגש. אז הלכתי גם לתנועת נוער, לצופים, אתה יודע, בתור מרכבי צעיר גם בהמשך, להיות, ללבוש את המדים. ומרוא שרציתי, הלכתי לפנימיה צבאית בגיל 13, כי באמת התגעתי בזה לראות את החיילים, וגם בהמשך גם התנדבתי במשטרת ישראל, ועצוב לי לראות מה שהם עושים להם. הם עובדים קשה, השוטרים עובדים קשה, ופשוט מרסקים אותם. אין תקציבים מספיק למשטרה, אין מספיק שוטרים, הם עובדים קשה, ולצערים לא מספיקים לעשות כל העבודה, וזה חלק מהפוליטיקה הישראלית שהשתלם להם לעשות, לך להרוס את המשטרה, זהו, זה להרוס. אין משטרה היום, אתה הולך ברחוב, אתה מדבר עם מישהו, ירצח אותך, אתה יודע, זה נהיה מפחיד פה. וזה חלק מהתרבות הזאת של לקלל וליצוק ולהתעצבן וחוסר סבלנות. אתה רואה את זה כל יום, ילדים דוקרים, לאן הגענו? כאילו, וזה חלק מה...
אז מה צריך לעשות פה היום? אם אתה היום עושה את ממשלת המורמיו, ומה המסר? איך מביאים אהבה לתוך ה... איך מחזירים אהבה פשוטה לתוך הדבר הזה?
קודם כל, אני חושב שמצד אחד צריך פשוט אהבה, מצד שני, צריך להקפיד על חוקים ששווים לכולם, אתה יודע, ובאמת לשמור על החוקים, ושיוציאו שוטרים לרחובות, ולהקפיד, זהו, שיהיה הרתעה, אין הרתעה לכלום, היום אתה פורץ לבית, ומחר אתה משוחרר.
טוב, מה הפכת לשר המשטרה עכשיו?
לא יודע, זה מטריף אותו.
בוא נדבר רגע, בוא נחזור לעבור
רביעי. רגע, מה המנה שאתה הכי אוהב להוציא?
אין מנה ספציפית.
תן לי מנה, אני באתי, אתה רוצה לאהוב אותי? אני באתי למסעדה,
אז אני אעשה לך טעימות מהכל. אמיתי.
אתה מבין? כי הוא נשאר יווני. לא יעזור.
אף מסעדן לא יגיד לך מה.
נשארת יווני.
אני אעשה לך הרבה תאימות.
תן לי רגע אבל לתמונת הניצחון שלך.
עד שתרים ידיים, תגיד אני לא יכול לאכול יותר. אני אשליך את ה...
דרך אגב, אתה לא יכול לאכול יותר גם ממנה אחת אצלו. תן לי תמונת הניצחון שאתה רואה קהל חדש בא למסעדה ויושב ערב. מתי אתה בשבילך מרגיש שניצחת, שגרמת לו באמת? איך אתה יודע להבחין בזה?
שהוא חיבק אותי בסוף.
איי,
לא הכרתי אותו, זה חלק מהמשחק, שליש, אתה
כן,
זוכר?
כן.
אופה.
והוא חיבקתי בסוף עם הקורונה, עם הפחד של הקורונה, כן. עם כל זה.
יענו, אחד שהכרת אותו בשליש, שבסוף הוא הופך להיות אחד שחיבקת אותו.
כן, ובדרך כלל גם אני נותן לו את הטלפון האישי שלי בסוף.
אופה.
כאילו...
תרגיש חופשי.
אין לי בעיה, אין לי אגו, אגו לא מעניין אותי.
תן כמה היילייטים מהחיים של אמור אמיו, אירועים מיוחדים שהיו, איזה פסגה שכבשת, איזה לילה מיוחד שאתה זוכר.
נו.
אין משהו דרמטי כזה?
הייתה תקופה בהתחלה של המורדים, אני זוכר ששיגו אותנו, שיגו את כל הדור הצעיר הזה.
מה זה המורדים?
זה היה תוכנית טלוויזיה.
טלנובלה שלה, זה, הבנתי.
אז מה?
אז הם היו באים לאכול אצלנו, ו...
שלומי, אתה בעצם מתעד בעשרות שנים האלה את התנועה ואת הזוזה של המדינה ושל תל אביב, של הרחוב.
זה אמרתי לך, נכון. שזה DNA של כל וואו. התרבות והענף הזה.
אתה בעצם מלווה אותנו, מה שנקרא, אתה מתעד את הסיטואציה.
כן, ואני... אין סוף אנשים, באמת, ואני שומר בדיסקרטיות על כל אחד, בחיים לא תשמע אותי, שאני שולח תמונה לרכילות, שזה כן, היה, כן. לא, זה לא מעניין.
לא מעניין.
זאת אומרת, זה אני, הפוך, אני קנאי לפרטיות של כל אחד, שאני את גם... הרבה אנשים שאני מכיר והם ידידים כבר בתוך המסעדה, ופתאום אתה רואה אותם בטלוויזיה שהוא כזה מנכ״ל כזה, הוא שופט כן, כזה, כן. אני לא ידעתי, לא הכרתי אותם.
יודע.
וזה הכי כיף, כי אתה נכון. משרת בן אדם...
בלי לשים עליו טאג.
בלי הלחץ הזה שהוא כזה מנכ״ל, כן. או שהוא כזה
שלומי,
שר.
מה זה לשרת בן אדם? תסביר לי את זה. תן לי את,
מה זה בשבילך?
את האהבה שלך לשרת. מה זה בשבילך לשרת אדם?
אני קם בבוקר, באמת לשרת אנשים... לבוא אליהם ולעשות להם טוב בזמן שהם נמצאים אצלי, אבל הכי הרבה אני נעלב שהופכים אותי למשרת של מישהו. יש כרגע, בייחוד גם בתקופה הזאת, זה חלק מהדור הצעיר לצערי, זה חלק אולי גם מכל הפייסבוק והטיק טוק וכל הדברים האלה שאני לא מבין בזה בכלל, שהצעירים הופכים להיות כאלה ש... לא מנומסים, ומתייחסים אליך כמו למשרת, וזה ממש מעליב.
אתה אומר, זה הבדל עצום, אגב, האהבה לשרת אדם,
נכון.
To be of service,
כן. נכון.
לבין...
להיות סרוונט.
מישהו מסרוונט. כן. אתה...
בדיוק, אני המשרת שלך.
בוא לפה, תביאו לי, למה לא הבאתם לי?
נכון.
הלו, למה לא הבאתם לי?
תביא קולה, תביא זה.
תביא קולה. זה נורא.
זה מעליב מאוד, לא פעם ולא פעמיים, אני הגיע חשבון בן אדם, אמרתי, אני מבקש לא רוצה את החשבון, אתם עליי כאילו...
אל תבוא.
אתה אמרת את
נגעו
זה.
ב, כאילו... נגעו בקודש, אחי, אסור.
מעליבים, כאילו, מה, למה? Mm. למה? אתה בא למקום ומתייחסים...
עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו, זה נורא יפה. תסתכל את כל ההתייחסות שלו לעניין, על כל אהבה. עכשיו, אם אתה, כמסעדן, כאילו, בא, מה אכפת לי מי הוא בכלל, תן, קח את החשבון, הבאת לי פרנסה. הוא אומר, לא, 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 נכנסת עליי הביתה. לכלכת את השטיח, כן. התנהגת בחוסר כבוד, פגעת לי בלב, פגעת לי בלב, תודה רבה, אתה עליי, שלום, ביי. כאילו הכל,
לא
זה התשוקה הזאת והאהבה הזאת.
ואנשים בתקופה עוד פעם, בשנים האחרונות, זה לא היה בעבר, אני אומר לך, אני 30 שנה פלוס מסעדן, בא לך מנה או מביא מנה, הוא אוכל שלושת רבעי, פתאום לא טעים לי.
כן.
הוא אכל שלושת רבעי, כאילו מה, אם לא טעים, תגיד בהתחלה לא טעים, נחליף לך, משהו לא בסדר. להחליף לך, לא, אני סווע. אבל תוריד לי את זה מהחשבון.
אה, הבנתי.
זה דברים שהיום קוראים, שלא היו בעבר. שלא היו בעבר, וזה חלק מהפרופו של העלות המנה.
ברור.
אני חושב שזה...
משפיע.
משפיע מאוד.
שלומי, תארוז לנו איזשהו מסר אופטימי על אהבת אדם, על העם הזה. עזוב אותי על זה. תארוז לנו לסיום איזה מסר אופטימי טוב, לפני שאנחנו... אני רוצה...
כאילו, אני מבקש, אני לא יודע, אני אורז, אני מבקש.
כן.
כאילו, תמשיכו לכבד אחד את השני, תמשיכו לאהוב אחד את השני, קצת כבוד. זהו, זה לא צריך יותר מזה. לא צריך יותר מזה.
תן לי משהו על המסעדנות הישראלית, לאן היא הולכת, מעניין אותי לשמוע ממך כמסעדן ותיק. עם כל הקשיים, עם הקושי בכוח אדם, עליות המחירים, יש סימן שאלה מאוד גדול סביב הענף, מסעדות מאוד טובות נסגרו בשנים האחרונות. מה אתה...
לא חזרו מהקורונה, אמור.
כן.
אני בן אדם עממי, זאת אומרת, תמיד אני הייתי בלבל של עממיות, אז גם בפיצה פצה וגם באמור עמיות, זאת אומרת, אף פעם לא הייתי ממסעדה של...
מסעדת שף.
אני למכור יין ב-3,000 שקל עם בקבוק יין, זה לא אני. אני חושב שישראל, על המפה הגסטרונומית, אנחנו אחד הטובים בעולם.
נכון.
אין ספק, ואנחנו גם חלוצים באירופה, בהרבה מקומות, הרבה מסעדנים ישראלים. אבל בתוך ישראל, כרגע לציבור הישראלי, יהיה קשה היום לבזבז היום מאות שקלים, ובצדק. קשה לכולם. לכן הכיוון הולך יותר להרבה מסעדות רחוב,
כן.
יותר לפאסט פוד, כי גם לא נדרש הרבה הוצאות של
כן.
מלצרים.
יש לך את כל המרכזי מזון האלה, איך זה נראה
בדיוק,
שם?
כן, ב... לא, גם לא, כן. גם על רחוב.
אפילו רחוב.
הרבה אוכל רחוב. אוכל רחוב.
מזון אוכל רחוב.
סטריט פוד היום.
גם פה. כל השפים הגדולים.
כן, הולכים לסטריט פוד, כי קשה מאוד ליום לחיות ולהחזיק מקום שעולה לך 100,000 שקל שכירות.
ברור.
כן. זה בעיה.
שלומי, כל שיחה ששאנו עם אדם, לפני שאנחנו אומרים לך תודה ומחבקים אותך חיבוק גדול, אנחנו אורזים זה ההתחייבות שלי. אני רוצה להרוז הביתה שלוש תובנות שלקחתי מהשיחה. בסדר?
תודה.
אז בוא נארוז שלוש תובנות. התובנה הראשונה היא כמובן ברורה מאליה, זה אמרנו.
משפט המפתח.
משפט המפתח. אתה מהיום חברים בבית, אתם עובדים בשלשות. עובדים בשלשות. כל בן אדם שאתם פוגשים, תכניסו או זה, או זה, או זה, אנחנו עובדים בשליש, שליש, שליש. אחד, לחבק. הלחבק זה מישהו שאתה, או שאתה חבר שלך, או שאתה אוהב אותו, או שהוא עשה משהו מקסים. אתה אומר, אני יכול לתת לך חיבוק? האדם השני זה אדם שאתה מתעניין בו. אתם עוד לא בחיבוק וזה, אבל אתה מתעניין בו, אתם מכירים אותו, אתה לוחץ לו את היד, אתה מתעניין, אתה נותן לו כבוד אפילו, הייתי אומר. והאדם, זה האדם השני, והאדם השלישי זה להכיר.
להכיר מישהו חדש.
כן, שאנחנו לא, אנחנו רגילים לא לדבר, אני עושה את זה תמיד.
כן.
אני הולך ברחוב, אני רואה איזה בן אדם, אני אומר לו, תגיד מה, עכשיו הלכתי בדרך, שמתי את זה בסטורי שלי, ומישהו אמר לי, ישבתי לשתות איתו קפה, הכרתי אותו פה במוטובייק. סתם, הוא עושה לי קפה שחור וישבנו.
אנשים לא מבינים את הערך בלהכיר, זה פותח עולם שאתה, אתה אף פעם לא דלן, אתה הולך משם, וקשרים ועניינים, והוא מכיר את האהוב, אין לזה סוף.
זה גם, העולם, לצערי הצעירים, אני רואה אותם במסעדה, בא ילדים, באים משפחה, שלושה ילדים, כל אחד עם הטלפון שלו.
זה עבוד לנו. אז רגע, תובנה מספר אחד, תובנת השליש.
חבק, לחץ והכר.
בול. התובנה השנייה, יש דבר אחד שאף פעם לא מתיישן, והוא מנצח את כל, מה שנקרא, את כל פרעות היקום והעולם, שזה אהבה.
נכון.
ואהבה, זה לאו דווקא עכשיו אני מאוהב בבת זוג שלי, או בבן הזוג שלי, אהבה זה איזושהי אנרגיה, יצר טהור, שאתה יכול בכל רגע נתון להפעיל אותו, ויש בו עוצמות וכוח בלתי יאמנו. ראינו את זה ברגש, לאורך כל הרעיון, האיש אוהב, האיש אוהב, בגלל זה הוא גם כואב. אבל האיש
הוא לא היה שורד עד היום, אם לא...
לא, אם לא אהבה מאוד מאוד גדולה. והדבר השלישי שאני מבקש לארוז מתוך השיחה הזאת, וראיתי את זה לאורך כל השיחה חוזר, וזה נורא נורא יפה. שלומי, הוא לא, כשאתה שואל אותו, גם שאלת אותו, חשבת אז לסגור, חשבת זה, ראית אותו?
כן.
אין לו מחשבות כאלה, הוא אומר, תקשיב, זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שבחרתי לעשות, ואני הולך...
straight forward.
קדימה, אני הולך קדימה כל הזמן, הוא אומר, לפעמים אני צריך לעבוד כפול, לפעמים אני סוגר, לפעמים אני מדבר עם כיסאות, ואני לוקח את התובנה הזאת שאומרת, תמשיך ללכת קדימה, תתמקד באהבה, תחבק, תלחץ יד, תתעניין, תמשיך קדימה, ואלה שלושת התובנות שאנחנו רוצים להרוז. מהשיחה הנפלאה.
שלומי סלמון, אמור אמיו, נמשיך לבוא.
סלמון, הלו, מה איפה היית?
זה באמת אוכל נהדר וחגיגת אהבה, מי שמזדמן לאבן גבירו.
אחינו, אנחנו באמת מודים לך שבאת, היה לנו מעונג, סיפור השראה אמיתי, אתה סיפור השראה ישראלי אמיתי, בלי קטרים, בלי בלבולים, בן אדם פשוט, אבל זה סיפור השראה אמיתי, ואנחנו מודים לך, ואם אתה יכול לתת לי רק בסוף המלצות על קצת תכשיטים, כי כפי שאתה רואה, אני...
חף. גם על זוגיות הוא יכול לתת לך.
עזוב, אתה אל תתחיל איתי. שלומי סלמון, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אני
אלחץ
קצת היד. רק אני אצלח לחבק אותך. תודה רבה, ידידי.
תודה רבה.
ברקי, תודה לך.
כיף, נהניתי מאוד, ברדר.
תודה.
יאללה, נתראה בפרק הבא.
נתראה בפרק הבא.
סיפור שאינו נגמר, הפודקאסט שמפצח את ה-DNA של האנשים עם ההשראה הכי גדולה. תודה שהזנתם.